בסדר. היום בעצם מה שאני רציתי לדבר עליו זה על הרע. ואיך אנחנו מתמודדים עם הרע, מה... כאילו גם נדבר על צדיק ורע לו מפן שונה קצת. עכשיו רציתי להתחיל את כל הנושא עם איזושהי אמירה של הזוהר מאוד מוזרה. כתוב פה ככה בזוהר, כתיב באיוב, והעלה עולות מספר כולם. אז באיזשהו שלב של הסיפור של איוב, אז הוא מביא כל מיני קורבנות להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שיש לו. עכשיו הזוהר אומר פה, קורבן עולה לאלה לאלה, ולא נתן חלק לסיטרה אחרה. אז הוא אומר, תראה, יש אפיונים לכל מיני קורבנות, לקורבן עולה אתה שורף הכל, הכל הולך כביכול לקדוש ברוך הוא, וככה לא נשאר שום דבר לשטן. הסיטרה אחרה זה כאילו הצד השני, הצד האפל, שמנוהל על ידי השטן. עכשיו, כבר זה מוזר מאוד, מה זה אומר? אנחנו נותנים קורבנות לסיטרה אחרה, לשטן, וזה מה שהוא אומר פה. מה שקרה לאיוב זה בעקבות זה שהוא לא נתן קורבן גם לשטן. עכשיו, אחרי זה הזוהר, פה איפה שזה באפור, הזוהר בעצם עושה לנו איזשהו עיקרון מכל הדבר הזה, ואומר פה ככה, כך ראוי לבני אדם לדעת את הטוב ולדעת גם את הרע, ואחר כך יזהר להחזיר את עצמו, וזה איהו רזה דמהמנותה. זאת אומרת, זה סוד האמונה. סוד האמונה זה לדעת גם הטוב וגם הרע. אז מה זה אומר לדעת את הרע, וגם מה זה אומר לתת קורבן לצד האפל בעולם? לא מובן. אני רוצה לענות ולקבל תשובה מתוך הפרשה. בתוך פרשת השבוע אנחנו לומדים על הריטואל של שעיר לעזאזל. וזה מה שכתוב פה בויקרא פרק ט"ז. כתוב פה ככה, לוקחים מעת עדת בני ישראל, ייקח שני שעירי עיזים לחטאת. אנחנו צריכים, בתוך כל העניינים שמנוהלים שם בבית המקדש על ידי הכהנים, הם לוקחים שני שעירים, שעירי עיזים לקורבן חטאת. ואחרי זה כתוב בפסוק ח', ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. אז עכשיו שני שעירים, אחד לא הולך לפה ואחד הולך לשם. עכשיו מה זה אומר לפה ולשם? כתוב, והשעיר אשר, זה בפסוק ט', והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם ועשהו חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמוד חי לפני השם לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש איתי המדברה. אז בעצם מה שקורה פה, הכהן הוא כביכול שם את כל האבונות של כל עם ישראל על הראש של השעיר הזה, ואז לוקחים את השעיר למדבר ושולחים אותו מעל איזשהו צוק. אז מה זה אומר? מה זה עושה? כן? אז כל השאלות האלו, עכשיו אנחנו ננסה להשיב. בעצם הגמרא קודם כל דנה על העניין של עזאזל. מתברר שהשם עזאזל מופיע אך ורק כאן, כאילו אך ורק בהקשר של השעיר לעזאזל. זה לא מופיע בשום מקום אחר בתנ"ך. אז בהתחלה הגמרא דנה בשם עזאזל ומנסה לקשור את זה לכל מיני דברים פיזיים. כתוב פה עזאזל שיהיה עז וקשה, כאילו המקום הזה. יכול ביישוב תמוד לומר במדבר, מניין שבצוק תמוד לומר גזרה, תניה אידך עזאזל קשה שבהרים. אז כל מיני אפיונים פיזיים שהם מנסים ללמוד מהשם הזה. אבל אחרי זה כתוב בסוף השורה השנייה, כתוב תנא דבי רבי ישמעאל, עזאזל שמכפר על מעשה עוזה ועזאזל. אז הוא אומר, זה לא רק עניין פיזי שהשם נותן לנו, אלא גם הוא נותן לנו משהו רוחני. הדבר הזה מחפר על החטא של עוזה ועזאל. עכשיו אנחנו דיברנו על זה וכמה פעמים בשיעורים כאן, אבל אנחנו נחזור על זה, מה זה היה החטא של עוזה ועזאל. אז רשי כותב פה, עוזה ועזאל, מלאכי חבלה שירדו לארץ בימי נעמה אחות תובל קין, ועליהם נאמר ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כלומר על האריות מחפר. אז בעצם מה שקרה, עוזה ועזאל הם היו מלאכים שירדו לארץ, ואז הם ראו כל מיני בנות יפות ורצו אחרי כל הבנות, ובעצם פספסו את התפקידם פה בעולם הזה. ואז הם בעצם עברו על העבירה, מה שרשי אומר, עבירות של עריות, כן? שגילוי עריות וכאילו לשכב עם מי שזה לא ראו לשכב איתה. עכשיו, מה שרשי מנסה להגיד פה, שהגמרא אומרת, המעשה של העזאזל, שאנחנו שולחים את השעיר לעזאזל, זה מחפר על החטא של עוזה ועזאל, שזה היה גילוי עריות. עכשיו, גבורות ארי, שהוא רב אריה לב בן אשר מליטה, אז הוא שואל על רשי, אומר, רגע, אני לא מבין. קודם כל, קראנו בתוך הפסוקים בויקרא פרק ט"ז, שזה על כל העוונות של כל העם. עכשיו אתה אומר לי, לא, זה רק על גילוי עריות, איך זה יכול להיות? זה צריך להיות על הכל. עכשיו הוא לא משיב, אני חשבתי על תשובה עבורו שבא מהזוהר. הזוהר פה, כשכתבתי מיד אחרי זה בגבורת ארי, כתוב, למדנו כאשר נתגבר היצר הרע באדם אינו מתגבר אלא בעריות. אז בעצם הבסיס של היצר הרע שמבצע את כל העבירות שבעולם מבוסס על העריות, וככה זה מסתדר סליחה, בין הפסוקים ורשי ובעצם מה שהוא רוצה להגיד שעוזה ועזאל הם עשו משהו יסודי, הם עשו משהו מאוד בסיסי, כוללני, שכאילו כולל את כל העוונות, וזה בא לחפר על כל העוונות, אבל במיוחד על יסוד כל העוונות שעוזה ועזאל עשו. עכשיו, אני רוצה לתרץ עוד תשובה. עכשיו, רשי אומר שזה על החטא שהם עשו כשירדו. אני רוצה להגיד שזה על החטא שהם עשו שגרם להם לרדת. זה על החטא הקדמון של עוזה ועזאל. וזה אנחנו לומדים בזוהר, פה כתוב זוהר בלק דף ריש זין. כן.
מלאך אבל לכאורה אין לו בחירה חופשית.
נכון.
זה איך יש לו בכלל חטא.
אוקיי, אז עכשיו, אוקיי, אז אנחנו נענה על זה, כן? אוקיי, אז עכשיו אתה צודק 100%.
שום דבר פה לא
מסתדר. כן.
למלאך אין יצרים.
אוקיי. כן, כן. זאת השאלה. השאלה איך מלאכים יכולים לחטוא, ולזה אני אגיד שהזוהר מסביר שבעצם כשירדו הם קיבלו יצר הרע, וככה הם יכולים להתמודד עם הטוב והרע כמונו. אבל מה הם עשו, איזה חטא הם עשו לפני זה, לפני שאפילו היה להם יצר הרע? אז זה, אני אומר, זה החטא. אוקיי? שאז עכשיו אנחנו קוראים בזוהר, כתוב פה, פתח רבי שמעון ואמר, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. עכשיו, רבי שמעון עכשיו הוא רוצה לספר לנו סיפור, מה קרה לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אוקיי? עכשיו, לפני שהוא ברא את העולם, הוא מתייעץ עם המלאכים, מסתבר פה. כן? כתוב, איפה שזה מקווקו. בשעה שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, אז קרא הקדוש ברוך הוא לכמה כתות של מלאכי מעלה, והושיב אותם לפניו, אמר להם, אני רוצה לברוא האדם, או האדם, כן? אמרו מלאכים לפניו, האדם בעיקר בעל ילין. זאת אומרת, הלא האדם עתיד לחטוא לפניך ביום שיברא, ולא ילין בכבודו, לכן לא כדאי לברוא אותו. אז בעצם המלאכים טוענים טענה ברורה, כאילו, איזה מין אדם אתה רוצה לברוא? איזה מין ייצור אתה רוצה ליצור פה? הוא ברור שהוא יחטוא, ואז אתה לא תהיה שמח, ואז למה להיכנס לכל זה? כן? אז הקדוש ברוך הוא, הזוהר ממשיך ואומר, הקדוש ברוך הוא שרף אותם. לא צריך מלאכים כאלו. אני לא רוצה לשמוע. מה שמעניין פה, הזוהר מביע את ההבנה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במודע. ברור שהוא ברא בן אדם עם יצר רע, עם היכולת לעשות טוב ורע, והוא ידע את זה, והוא ידע שאנשים, שיהיה להם קשה להתמודד עם הדבר הזה. כן? זה כל הרעיון של הבריאה. עכשיו, אחרי זה הוא מביא עוד מלאכים ושואל אותם, ומשיבים, כאילו הם שואלים ומשיבים, ואז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מתעלם מהם ובורא את העולם ובורא את האדם. כן? ואז כתוב פה ככה, כיוון שברא הקדוש ברוך הוא את האדם וחטא ויצא עם גזר דינו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא שלח את אדם וחווה מגן עדן, באו עוזה ועזאל, הנה המלאכים שלמדנו עליהם שהם קשורים לעזאזל, ואז המלאכים האלו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, אמרו לפניו, יש לנו פתחון פה לפניך, הרי האדם שעשית חטא לפניך. כאילו הוא אומר, למה עשית את זה? כן? ברור, אנחנו אמרנו, אנחנו ציפינו, אנחנו ידענו מה שאתה לא כביכול לא ידעת. למה עשית את זה? עכשיו אתה רואה, אנחנו צדקנו. כן? ואז הקדוש ברוך הוא אמר להם, אם הייתם נמצאים ביניהם, הייתם חוטאים כהם. לכן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפיל אותם ממדרגה הקדושה שלהם מן השמיים. ואז הוא נתן להם את היצר הרע שהם יכולים לראות מה זה להיות בן אדם. כן? עכשיו, אני אומר שהחטא שלהם זה שהם בעצם שואלים על הקדוש ברוך הוא. הם שואלים האם זה בכלל כדאי לברוא את האדם. כן? הם שואלים מי אתה בורא עולם לדעת. כן? הם שואלים שאלות, יש להם ספקות על הקדוש ברוך הוא. כן? ובעצם זה, מה באמת השאלה שלהם? איך אתה יכול לברוא עולם עם רע? בגלל שאנחנו יודעים שאפילו שאתה לא בראת את הרע, בראת את האופציה לרע, ואנשים יממשו את זה, הם יעשו את הרע, אז למה אתה עושה את זה? אז זאת בדיוק השאלה של בית הלל ובית שמי. זה דוד בדיוק השאלה שלנו כל הזמן, כאילו איך זה יכול להיות שיש רע בעולם? למה בורא עולם נותן רע בעולם? למה הוא נותן אפשרות לזאת? אז בית חילה ובית שמי הם דנו שנתיים וחצי. כתוב פה בתלמוד בבלי מסכת עירובין, תנו רבנן, שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמי ובית הלל. הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. אז הם אומרים בסדר, יש לו את הנטייה לעשות רע, אבל עדיין זה היה כדאי לברוא אותו. הצד השני אומר לא, זה לא כדאי שיברא אותו. ובסופו של דבר כתוב פה, נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. הם מסכימים, זה לא היה כדאי. הם מסכימים כמו המלאכים, זה לא כדאי לברוא בן אדם שעושה כל כך הרבה דברים רעים. אבל הם אומרים, עכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואמרי לה ימשמש במעשיו. אז הוא אומר, יפשפש במעשיו, זה אומר שאתה צריך להסתכל במה שעשית. הריטב"א אומר שזה יפשפש הכוונה בעבר, אתה צריך להסתכל מה עשית ולעשות תשובה.
אבל איך הם מעיזים בכלל להגיד כזה דבר? הם כאילו אומרים, הקדוש ברוך הוא טעה.
אוקיי, הם לא יכולים להגיד שהוא טעה, הם אומרים, אנחנו לא... אוקיי, הם אומרים...
הם אומרים שהוא טעה, אבל אחרי שהוא טעה, זה כל בן אדם מפשפש.
כן, אז הם אומרים...
זה מדבר מצד אדם עצמו שנברא. לא מצד אם הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא.
לא, אבל הם אומרים...
אדם שנברא, אם זה טוב לו או לא טוב, זה כאילו השאלה. אם לך זה טוב, טוב יותר לאדם שנברא או שלא נברא?
כן, לא, הם אומרים, אבל עכשיו שנברא... אבל
זאת אומרת, היה עדיף לך לא להיברות, אבל עכשיו שכבר נבראת, אז תפשפש במעשה.
מה זה עדיף לך לא להיברות? הקדוש ברוך הוא החליט, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה.
הם אומרים מהפן שלנו זה נראה לנו שלבני אדם אין להם את היכולת, אבל בגלל שהם נמצאים במצב הזה אז הם חייבים לעשות הכל לעשות את הטוב. אז יפשפש אומר תסתכל מה שעשית ותנסה לתקן. ימשמש הריטב"א אומר שזה בעצם תחשוב על מה שאתה תעשה בעתיד, לא לחתור גם בין כך ובין כך. בעצם הרעיון הוא שאנחנו פה ובמצב מאוד קשה, מאוד קשה, כאילו יש לנו יצר רע, יש לנו כל מיני פיתויים בעולם, ואנחנו חייבים להתמודד עם הרע שבעולם. כן? וזה בעצם מה שהמלאכים לא הבינו, שאנחנו צריכים להבין שעל מנת שיהיה בחירה חופשית, חייב להיות גם את הטוב וגם את האופציה לרע. זה מה שהכותב הזה, בירנבאום כותב, with the creation of potential for good, which is required for man to be able to reach his spiritual potential, potential for evil indirectly, but nevertheless inexorably came into existence as a consequence. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים איזשהו ישות, איזשהו בן אדם שיכול להשיג איזשהו שלבים גבוהים, רוחניים, אז אתה צריך לתת לו את האופציה גם לטוב וגם לרע. אז הקדוש ברוך הוא לא בהכרח ברא את הרע, אלא הוא ברא את היכולת בעולם לנטות לזה. ואז הכל תלוי בנו. אז עכשיו השאלה, איך זה מסתדר עם עזאזל וכל כל הטקס ביום הכיפורים? אם תהפכו את הדף, אז פרקי דרב יזר מסביר, זה מדרש שמסביר מה קורה מאחורי הקלעים עם העניין הזה של סיר לעזאזל ביום כיפור. אז אמר סמאל, סמאל זה שם של שטן, של הסיטרא אחרא, אמר סמאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העלמים, על כל אומות העולם נתת לי רשות, כאילו לקטרג, להראות לך שיש אנשים שלא עושים טוב, ועל ישראל אין אתה נותן לי. אמר לו, הרי יש לך רשות עליהם ביום הכיפורים, אם יש להם חטא ואם לאו, אין לך רשות עליהם. אז הוא בעצם בא ביום כיפור ובודק את היהודים, כן? ואם הם חוטאים, אז הוא יכול לעשות מה שהוא עשה לאיוב כביכול. לפיכך נותנים לו שוחד, היהודים נותנים לסמאל, לסטרא אחרא, לשטן, שוחד ביום הכיפורים, שלא לבטל את ישראל, שלא יקריבו את קורבנם, שנאמר גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. אז זה מדהים. אם שאלנו בהתחלה, איך זה יכול להיות שאנחנו משלמים, נותנים איזשהו קורבן לעזאזל, עכשיו הוא אומר לנו במפורש שאנחנו משחדים אותו. איך זה יכול להיות? איזה מין עבודה זרה זו, כן? אז הרמב"ן בא פה ואומר, לא, זה לא ככה, אתם לא הבנתם. אז עכשיו הוא מצטט את פרקי דרבי אליעזר, איפה שזה עם הנקודות, ואז איפה שזה מקווקו פה באמצע, כתוב, אין הכוונה בסעיר המשתלח שיהיה קורבן מאיתנו עליו חלילה, אבל שתהיה כוונתו לעשות רצון, או כוונתנו לעשות רצון בורנו שציווינו כך. אוקיי, אז בעצם מה שהוא אומר, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא נותנים שוחד, אנחנו עושים מה שהבורא אומר. הוא אומר, תעשה קורבן כזה, אנחנו אומרים, הוא אומר, תעשה קורבן אחר, אנחנו עושים. אז עכשיו הרמב"ן מנסה להסביר את זה דרך משל. הוא אומר, נגיד שהמלך בא ואומר, תעשה לי סעודה, אני בא לבית שלך, תעשה לי סעודה כך וכך, וגם אני מביא פלמליה של משרתים, אני רוצה שתיתן למשרת הזה ששמו סמאל, אני רוצה שתיתן לו את העז הזה. אוקיי? אז בעצם מה שהרמב"ן מנסה להגיד לנו, שברור שאנחנו לא מקריבים קורבנות לכל מיני כוחות טובות או כוחות טובים או רעים, אלא אנחנו עושים מה שקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. ברגע שאנחנו עושים את זה, אז תראו מה שפרקי ביוזר ממשיכים ואומרים ככה. ראה סמאל שלא נמצא בהם ביום הכיפורים חטא, אמר לפניו, ריבון כל העמים, יש לך עם אחד כמלאכי השרת שבשמיים. אז זה מאוד מעניין. התחלנו את הסיפור עם עוזה עזאל, שהם מלאכי השרת, שהם בעצם לא יכלו לקבל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, שהוא בעצם אומר להם חוק. אני לא יכול להסביר לך, הקדוש ברוך הוא אומר, אני בורא את הבן אדם. הם לא יכלו לקבל את זה, אז הם ירדו מן השמיים והפכו להיות בני אדם, ובני אדם רעים. לעומתם, אז ישראל עושים מה שקדוש ברוך הוא אומר, אפילו שזה לא מסתדר לנו, זה מה שנקרא חוק, אנחנו עושים את זה בגלל שהוא אמר, זה איך שאנחנו מפגינים את האמונה שלנו, ובזה אנחנו בני אדם עולים ונראים כמו מלאכי השרת. בדיוק הפוך. זה התיקון של עוזה ועזאל, על ידי זה שאנחנו מקריבים קורבן לעזאזל. עכשיו, בזה שאנחנו עושים את זה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מפגינים את ההבנה שיש בעולם טוב ויש בעולם רע, ואנחנו מביאים שני עיזים דומים שווים, כן? בגלל שקשה לראות, בעצם יש לנו כוחות לעשות ככה או לעשות ככה. אנחנו צריכים בזה שאנחנו מקריבים קורבן לעזאזל להכיר שהעולם שלנו מבוסס על רע, ועל ידי זה אנחנו יכולים באמת לחזור לעצמנו ולעשות את הטוב. אבל אם אנחנו נכחיש את זה ונגיד אין רע או אין צורך לרע או כל דבר אחר, אז בעצם אנחנו שוללים את הבריאה, אנחנו שוללים את בחירה חופשית. ואז זה מה שהמתוק מדבש, כשהוא מפרש את הזוהר שהתחלנו לקרוא, איפה שזה כהה כזה כתוב, כך ראוי לבני אדם לדעת את הטוב, ואז התוק מדבש הוא מסביר להמשיך כולו אחר הטוב, ולדעת גם את הרע, כדי שידע איך לפרוש ממנו, ואחר כך יזהר להחזיר את עצמו, להידבק רק בצד הטוב. אז אנחנו צריכים להיות מודעים, ולא רק מודעים, אלא מודים שיש רע בעולם. אנחנו, כאילו, לא שאנחנו רוצים את הרע, אבל שאנחנו מבינים שזה חלק בלתי נפרד מהבריאה, ועל ידי זה אנחנו מכירים ודוחים. ואז ככה אנחנו לוקחים את העז לעזאזל ולא מקריבים אותו, אלא דוחים אותו, דוחפים אותו, שמים אותו מאיזשהו צוק ודוחפים אותו למטה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות עם הרע. כאילו אנחנו צריכים להכיר בזה ולדחוף אותו החוצה. עכשיו כל זה בעצם מסביר את הפן אחד מהרע. אני, את הספר הזה של דייוויד בירנבאום שציטטתי, אז הוא כתב ספר האלוקים ורע, או God and Evil, שבעצם הוא מתמודד עם הרעיון הזה של צדיק ורע לו. איך זה יכול להיות שיש אל טוב ויש אנשים שסובלים מרע? ואז בסופו של דבר הוא אומר שזה הכל מבוסס על בחירה חופשית, ואם הקדוש ברוך הוא נכנס אז אין בחירה חופשית, ואז ככה אתה צריך לפתור את הבעיה של צדיק ורע לו על ידי זה שיש בחירה חופשית. אבל אני אומר שזה באמת הסתכלות, ובאמת זה קיים, כאילו הרע קיים בגלל הבחירה החופשית, אבל זה לא עונה על צדיק ורע לו. זה לא עונה על צדיק ורע לו. עדיין יש מקרים טרגיים מאוד שאי אפשר להגיד, זה בגלל בחירה חופשית, אין מה לעשות. וזה מה שרב ינאי אומר בפרקי אבות. הוא אומר, רב ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. ברור שרב ינאי ידע על בחירה חופשית, זה מופיע בפרקי אבות כבר, אז הם ידעו את העניין הזה שרע וטוב ובחירה חופשית. אבל בכל זאת הוא אומר, צדיק ורע לו אתה לא יכול לפתור. אני אומר שצדיק ורע לו זה חוק, זה כמו חוק שאנחנו לא יכולים להסביר את העז לעזאזל, אנחנו לא יכולים להסביר צדיק ורע לו. ומעניין שהגמרה שאמרה שהמעשה של עזאזל בא לחפר על מעשה עוזה ועזאל, המילים הבאים הם אלו, אני עכשיו מצטט לכם, תנו רבנן, את משפטי תעשו, תעשו דברים שאלמלא לא נכתבו, דין הוא שיכתבו, ואלו הן עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים וגזע וברכת השם. הוא אומר פה ככה, יש חוקים שבעולם שאנשים היו עולים עליהם, כמו לא לגזול ולא לרצוח, כל מיני דברים פשוטים. מעניין שהוא גם אומר פה ברכת השם. ברכת השם זה סגי נהור לכללת השם, כאילו מי שמקלל השם. אז אני אומר, עוזה ועזאל, הם בגדול, הם קיללו את השם, כן? הם אמרו, אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה עושה שטות שאתה בורא אדם. אנחנו אמרנו לך שזה היה טעות, כן? אז אחרי זה כתוב, אם הפסוק ממשיך ואומר, ואת חוקותיי תשמרו, אז הם שואלים, הגמרא, מה זה? דברים שהשטן ואומות העולם משיבים עליהם, ואלו הן, אכילת חזיר, לבישת שטנז, חליצת יבמה, בטהרת מצורע וסעיר המשתלח. אז הוא אומר, הסיר למשתלח, הסיר לעזאזל, זה דבר שאנשים לא מבינים, והשטן בא לאנשים או אומות העולם באים עלינו ואומרים, איך אתה יכול להאמין בדת כזה שיש כל כך הרבה שטויות? באמת היא שפעם אני נתתי שיעור כזה עם רק שני אנשים בהרצליה, התחלתי בקטן, היו שתי בנות שהתעניינו, ואז אני נתתי שיעור כמה שהם היו מוכנים, ואז אחת מהן, אז היא הייתה ממשפחה דתייה, והתחילה ללכת עם, עם הנציג בארץ של בלגיה. כן, של, כאילו, את האמבסדור, איך אומרים את זה? את כן, השגריר של בלגיה. ואז, והוא לא יהודי. ואז היא רצתה שהוא יתגייר עבור המשפחה וזה, אז היא הביאה אותי עליו לדבר איתו. כן, אז באתי לבית שלו ומנסה, כאילו, הוא רוצה לשאול אותי שאלות על יהדות וזה, ונראה, מה זה הולך.
בשביל זה.
מה?
אסור להתגייר בשביל חתונה.
כן, אוקיי, בסדר, שלב שלב, הוא רוצה לדעת, כן? הוא רוצה לשאול שאלות, אז היא הביאה אותי לבית שלו וישבנו. הדבר הראשון שהוא שאלה אותי, למה אתם לא אוכלים חזיר? כאילו, זה, אלו השאלות, החוקים האלו, זה מה שהאומות העולם באים ושואלים, כאילו, איזה מין דת יש לכם? מה הבעיה לאכול חזיר? ומה השוט הזה שאתם שולחים שעיר למשתלח, כן? אז אני אומר, השעיר המשתלח זה החוק, כן? וזה מה שהפסוקים ממשיכים. ושם תאמר מעשה תוהו הם, תמוד לומר, אני השם. אני השם חככתי, ואין לך רשות להרהר בהם. פה אתה לא יכול לשאול, אתה לא יכול, אתה חייב לקבל. העניין של החוקים זה איך שאנחנו מפגינים את האמונה שלנו. זה קצת אבסורדית, אבל זה איך שאנחנו מפגינים אמונה. אנחנו אומרים, תראה, לא לגזור, לא לרצוח, אני הבנתי, וזה אל טוב, הוא רוצה שאנחנו נסתדר. אבל גם נותן לנו עוד חוקים. למה הוא נותן לנו את החוקים האלו? על מנת שאנחנו יכולים להפגין אמונה בו, שאנחנו, אפילו שאנחנו לא מבינים, כמו עוזה ועזאל, או לא כמוהם, שהם לא מבינים, אנחנו סומכים עליו, הוא בורא עולם. אז איך אנחנו יכולים להפגין את זה שאנחנו סומכים עליו? על ידי זה שאנחנו עושים את החוקים, את הדברים שלא מסתדרים לנו, שאין לנו הסבר עליהם. אבל ברגע שאנחנו עושים את זה, אז אנחנו גם מקבלים תמורה. בעצם החוק הכי גדול שבעולם זה החוק של צדיק ורע לו. זה הדבר הכי קשה. לא לאכול חזיר, בסדר, לא לאכול, מה, זה לא כל כך מפריע. לשלוח איזשהו עז באיזשהו מדבר, מה זה מפריע לי? מה שמפריע לי זה החוק של צדיק ורע לו. אין לי הסבר, אני לא יכול. רב יאנה אומר לי, אני לא יכול. אני לא יכול להבין את זה. אבל אני מקבל את זה. אני מקבל שבורא עולם הוא מבין, הוא יודע, ואני מקבל את החוק הזה של צדיק ורע לו. אני מפגין את זה על ידי זה שאני מקריב עז להשם ועז לעזאזל. שניהם אני מקריב בלי הבנה מלאה, כמו שאני מבין, שאני לא מבין את צדיק ורע לו, ואני מקבל בהבנה מלאה שלבורא עולם יש לו תוכנית. ובזה שאני מקבל את זה ביום הכיפורים, זה הבסיס שהוא מכפר עליי. הכפרה שאני מקבל, אני לא ראוי לזה. מאיפה אני בא לבקש חנינה מהקדוש ברוך הוא? עשיתי כל מיני דברים רעים. עם ישראל עשה כל מיני דברים. איך אנחנו באים עליו בכלל? עושה טוב, מקבל טוב. עושה רע, מקבל רע. אתה צריך להיענש על זה. הקדוש ברוך הוא אומר, אין לכם כלום, אני מחלתי הכל. איך הוא עושה את זה? מידה כנגד מידה. אנחנו קיבלנו אותו והפגינו את ההבנה שלו על ידי זה שאנחנו מקבלים את החוקים שלו, אז גם הוא מקבל אותנו בלי לשאול שאלות. כמו שכתוב פה, ואין לך רשות להרהר בהם. אנחנו לא מהרהרים במעשה הקדוש ברוך הוא, אז הוא גם מבטא ולא מהרהר במעשה של בני אדם. ואז בסופו של דבר אנחנו מביאים את העז לעזאזל, והמשנה מסבירה שבסופו של דבר איך אנחנו רואים שאנחנו מקבלים את הכפרה. לוקחים איזשהו חוט של שני, קושרים את זה גם על העז וגם על החיכל בבית המקדש. כשמביאים את העז לעזאזל, אז אם הקדוש ברוך הוא מכפר עלינו, אז החוט בהיכל באופן ניסי הופך ללבן. וזה כאילו היישום של הפסוק פה בסוף בסוף בדף כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. אז זה הנס, זה לא רק נס שהחוט הופך משני ללבן, אלא זה נס שהקדוש ברוך הוא מכפר עלינו ונותן לנו עוד צ'אנס להמשיך ולתקן את העולם ולהביא את המשיח.